יום שני, פרשת במדבר, 44 ימים לעומר, רבותיי, עוד כמה ימים זה קורה. אתם תראה, שנזכה לקבל את התורה, שהתורה תקבל אותנו. בואו נתחיל. היום רבותיי מתחילים סימן שינטט, בדף רמי בהלוכה. ענייני טלטל מוקצה, על ידי דבר אחר. רק תזכורת, בואו נתחיל עם סיפור נפלא שמופיע בבר פרשה. סיפר רב מיילך בידרמן שליטה על איזה מחנה חשוב מתיושבי ניו יורק שסיפר לו, הוא מנהל רוחני בתלמותורי גדול שם, והוא סיפר לו איך הוא ראה בעיניים שלו את הכוח הגדול של תפילה סובי סלבונים. מה היה המעשה? בתלמותורי לומדים שני אחים תאומים, אבל השתנו זה מזה לגמרי. אחד מהם היה בעל גישרון נפלא, מלא בשמחת חיים, ממש שוקד על תלמודו, מתוך הבנה בהירה, מוסיף לימודים, אומר, סייעתא דשמיא, מתעלם מעלה מעלה. לעומתו, האח התאום, ילד חלש, חסר כישרונות, חסר חשק בתוירה. גם דברים פשוטים לא נקלטים לו במוח, והיה ממש צער גדול לראות אותו איך שהוא יושב ונכשל בלימודים. בפרט שבאותו שעה הוא יושב ליד אח שלו שעולה ומתעלה בלי עין הרע. ככה זה קרה עד לפני שבועיים. פתאום ביום בהיר, אותו אח נכשל, התחיל לפרוח, להתעלות, ממש להבין ולהשכיל מתוך חשקות התורה, חשק נפלא, ממש היה מדבר כזוקן ורוגל בכישרונות, והיה ממש פלא וחידה בעיני כולם, אף אחד לא יודע מה קרה. טוב, ניסו לשאול את האבא, אולי האבא יודע מה קרה? בהתחלה האבא ניסה להתחמק, לא רצה לענות, אבל שגרו הפצרות של המנהל, אז הוא יודע מה קרה. הוא סיפר שלפני שבועיים בערך, מה את המצב שלהם, איך כמו שתיארנו, אחד עולה ואחד גורניש, והעצות לא עזרות. אבא קיבל על עצמו שמייקנו לאבא, הוא יוגיד את ברכת התורה, דברים ביומו, בכוונה, מתוך הסידור ובמתינות, כמו נימוס, והוא ישפוך שיחו בברכת וערבנו, ויבקש ממש מאוד מקלמת, ונהיה אנחנו וצצרינו, ידי שמך עולם בישר עושכו. עברו שבועיים ומאותו יום נפתחו העיניים והלב של הבן להבין את מה שנלמד, להתחיל לשקוד על התלמוד שלו. וכל זה בזכות מה? בזכות אותו ברכת תורה של האבא. פניני חג השבועות רבו ישראל, סיפר הגאון רב גרשון אדלשטיין שליטה, הלך של רב ינקל זכר צדיק לברוכה, שסיפר לו, הרב דסלר אמר לו פעם, שהוא מכיר על הפנים של האדם אם הוא למד היום. שאלת רב יעקב, נו, מה הייתי, מה אתם רואים עליי? אמר לו, למדת. אמר לו רב ינקל, אני לא למדתי היום. אמר לו רב דסלר, תעשה חשבון. מהשעה שקמת בכל רגע ורגע מה היה. אז התברר שהיה איזה רגע שמישהו דיבר אותו בלימוד. הוא דיבר בלימוד עם מישהו, זה שינה את הפנים שלו. עד כדי כך, התורה משפיעה, כל לימוד, לימוד קטן, לימוד מועט. בזמן מועט. יש עוד איזה מייסי מבריס קרוב, שהיה שם אברך שלמד אצל הבן רבי שובר. הוא היה בא תמיד אצל אברך קרוב למנחה, פעם אחת אחרי מנחה. אברך קרוב אומר לבן שלו רבי שובר, מה קרה עם אותו אברך? מה קרה איתו? נראה שהוא פסיק ללמוד. אמר רבי שובר, לא ידוע לי, הוא בא, הוא נמצא בשיעורים, נמצא בסדורים. אבל אם אבא שואל ככה, אז יש בזה משהו, אז הוא התחיל לחקור ולדרוש מה קורה בבית. התברר שהוא עבר דירה, איזו דרכה גדולה. היה לו בלבול המוח, בלבול המויכים. אז היה בא לסדרים, אבל הראש היה תפוס בדירה, והבריס קרוב הכיר את זה על הפנים שלו. הוא מספר עוד סיפור, שאבא שלו אמר לו, פעם ברמת השרון יש שם אנשים בלבטים, שבשבת יש להם פנים אחרות, פנים של שבת. ויש בלבטים שיש להם את אותם פנים בשבת, והם לא משתנות. אמר לי, תראה את הבן אדם הזה ותראה את האדם הזה, הוא הפנים שלו משתנות, הוא נראה כמו יום חול. אותו אדם שבשבת ראה עליו שהפנים משתנות, הוא סיפר לפי תומרי, שכשהוא היה ברוסיה, פעם אחת פרצה שרפה בבית הכנסת. אז הוא נכנס לתוך האש, הוציא את השרפתו יראה. אז אחרי זה אבא שאל אותו, פיקוח נפש, איך עשית את זה? אז הוא אמר לו, שרפתו יראה נשרף, שרפתו יראה נשרף, אני יכול לראות כזה דבר. זה היה האדם שבשבת הפנים שלו היו משתנות. אבל השני, שלא ראה עליו כלום, אשר מאחרי בבית הכנסת, פעם בסוכות שעשיתי נענועים עם ארבומינים, הייתי ילד. אז שאלת לו, שואל אותי, למה אתה עושה את הנענועים האלה? מה הסיבה? שאל קושיה, למה? מה אבוי דעזי אצלכם? הרב הבא אמר שהפנים שלו בשבת כמו ביום חול. כיצד ינהוג מי שנאור בלילה לגבי ברכת התורה, ברכת השחר? בזוהר הקדוש כתוב שחסידים הראשונים היו ערים במשך כל הלילה ועוסקים בתורה. הם כבר נהגו כן רוב לומדי התורה. ומנהג זה הוא תיקון לכך שישראל היו ישנים כל הלילה, והקדוש ברוך הוא יצטרך להעיר אותם מקבל את התורה. מי שלא ישן כלל במשך הערב והלילה, אז בבוקר הוא החלתי לסדיים, אחרי עשיית הצרוכים ביחד עם הברכת אשר יוצא. לכן את שער ברכת השחר מהשנות הנסך ומי נראה עד הנוסים לא יפקורך, אבל הוא לא יברך את ברכת שלפי נשומו, אבל שינו המצוציצית, אבל תלזכות לנו לברכת יותרת, שלגביהן נחלקו הפועס כי הוא מוכייב בהן, אלא מה? יצא ידי חובה בשמיע מישהו אחר. מלבד ברכת טליס, לזכות, אני שיכול לפתור אותה, וברכת לזכות ולקשור לבש אותה. במקרה שהוא עכשיו ביום שלפני זה, שלפני הלילה במשך יותר מחצי שעה, אז נחלקו הפועסקים אם הוא רשאי לברך בבוקר את ברכות התורה. כאילו נכוח בפרק האובס. דוי לו תוירו שנותן ישחיים לא יסוע בו אלו מזר בו אלו מבו. סיפרה הזמן הצדיק רב ישראל גרוסמן זכר צדיק לברכה. שאל אבא שלו מנהג קבוע להיות ער כל לילה שבת קודש, עד הבוקר, ללמוד כל הלילה. הוא השתדל לשמור על הנהגה הזאת בקפידה, במסירות. בכל זמן, בכל מקום, אפילו בתקופות שהוא שהה בניכר, בארצות הברית. והיה אומר שבזכות ההנהגה הזאת הוא זכה להינצל ממוות. מה קרה? מייקל שויו, אחד מבני ירושלים, הגיע לאמריקה, להתאכסן בשכונת בורפאוס. בליל שבת, הלך לישון, לא הצליח להירדם. ככה עברו כמה שעות, כשהוא ראה שהוא לא נרדם, כמה המיטה התלבש, יצא לרחוב לשאוף קצת אוויר, התחיל ללכת והוא התרחק, הוא התרחק מהמקום של הלינה. ככה הוא הולך קרוב לשעה, נו, מה השם מצדי גובר קינונו. פתאום הוא שם לב שהוא סמוך מאוד לבית של אבא שלי, מספר הרב מוסלם. והיה את המנהג שלו להיות ער בלילה, אז הוא חשב לעלות ולהתבשם מהתורה שלו. אז הוא עלה הנקה של דלת אדירה. אין כל ואין עונה, אמר, לא ייתכן שרזל מגרוסמן יושן. מוצמיד את האוזן לדלת, אבל הוא נבהל. שומע קול של גניחה, הנחה. הוא יד יורד למטה, בדיוק אומר שם רכב משטרה. הוא מסמן להם לעצור. ואז הוא מספר להם את מה שקורה שם. השוטרים עולים במהירות הבית, פורצים את הדלת. ומוצאים אותה בה, התפתל מכאבים. אסף עיבוד הכרה. היו לו כאבים חזקים בבטן, מגיע, הביאו מיד אמבולנס. שם הרופאים הבחינו אותו בבית חולים שהוא קיבל אפנדיציט. היה חשש שזיהום בכל הגוף אשר נשמעו. מיד הכניסו אותו לניתוח והצילו אותו. והרופאים אמרו, עוד חצי שעה. היה מאוחר מדי, לא כבר היה שח להציל אותו. ככה היה מספר רבא בהתרגשות את הנס שגדל קרה איתו. בזכות שבת הוא ניצל היום בבטוח. הרי הוא אמר להגיד לישון בלילה. מי היה מעלה בדעתו לבקר אותו בכזאת שעה? פניני הפרשה, ואילה תולדות אהרון ומוישה ביום דיבר השם את מוישה בהר סיני. אומר רש"י שהוא לא מזכיר אלא רק בני אהרון, ואילו, ונקראו תולדות מוישה, כי הוא לימד אותם תורה, שכל המלמד לסדון חבר אותו אירו. מה לא לו בקוסוב כאילו ילודו? אבל ששיב ורב חי שמולי ביצעה נהג לספר על שני דברים שקראו לו, שעל כל אחד היה אומר, זה היה הלילה המאושר בחיי, ועל השני היום המאושר בחיי. מה היה? אחד מהמסעות שלו בפולין, הוא נקרא לי איזו עיירה מרוחקת, לשעת לילה, שעת לילה מאוחרת. טוב, הוא לא יכול ללכת, לא היה לו שום אפשרות אחרת, אז הוא הלך לישון בבית של אחד מהתושבי העירה, שהיה תלמיד לשעבר של ישיבת מאיר. נו, כדרכו, רב חיים ידבר דבר תוירה, מעלה איזה רעיון מוסרי. והאיש, המערך שלו יושב בעיניים עצומות, מקשיב. אז רב חיים אומר לו, דור, אולי כבודו עייף השעה מאוחרת, אני לא אגיע אותו. הוא אומר, חס ושלום, תמשיך, תמשיך. שוב עצום המערך את העיניים ורב חיים ממשיך, אבל אז הוא חשב, אולי בכלל לא רוצה לשמוע אותו. אז אומר לו, רב חיים, אני לא רוצה להפריע, אולי אתם רוצים לישון? פתח את העיניים כשנערך. שנראה בשמחה על פיו. לא, לא, אני לא אוהב בכלל, כשאני יוצא את העיניים, אני מרגיש שאני שומע את הרבי שלי, שאני שומע את המשיח בירוחם, כאילו הוא מדבר. רב חיים שמע את זה, אמר, זה היה הלילה המאושר בחיי. ומה זה היום המאושר בחיי? היום המאושר בחיי? אז הוא סיפר שהזדמנו לפגוש את אחד מהתלמידים הקרובים לבני ברס. ומה קרו לדבר? באותו ערב. התלמיד ברוב שמחה רצה להציג בפני רב חיים, בפני רבו, איזה חידוש שהתחדש לו. הוא התחיל להרצות את שמחה בתלהבות. ככל שהתלמיד הוסיף לדבר בלה ובשמחה של החידוש, רב חיים מתאפק. לא רוצה להגיד לך, כל מה שאתה אמרת זה דברים שאני בעצמי חידשתי ומסרתי לך אותם. איך אתה יכול להעיז פנים להגיד שחידושי תורה שלך, או בכזו שמחה? הוא כמעט רצה לגור בו על חוסר התנהגות ראויה של תלמיד לפני רבו. אלא שאז חדרה הכרה מרוממת במוחו. האם ייתכן שיש בו כזאת עזות לחזור על חידוש התורה שלי ולהגיד שזה שלו? הרי פשוט, שמה זוכר שהוא שמע ממנו, אולי מעז להרצות אותם, כאילו הוא בא לחידוש. אלא מה? מוכרחים לומר, אמר רב חיים, שהוא שמע את זה ממני פעם אחת, והוא שכח. הוא בכלל לא זוכר מה שאמרתי, אבל כשהוא התחיל מאת הסוגיה, הוא למד אותם בדיוק כמו שאני הייתי לומד, עד שגם הוא חידש בדיוק את אותם דברים. ואז הבנתי, יש לי תלמיד! יש לי תלמיד! זה היה היום המאושר בחיי, סיים רב חיים. שמולם את הסיפור הנפלא. עד כאן בעניין הזה, דף היה מבעלוך רבו ישראל, ילד קטן שמחזיק מוקצה בידיים, האם מותר להרים אותו בשבת? ובאיזה אופן אסור אפילו להחזיק אותו ביד? על כך ועל עוד דברים מעניינים תוכלו לשמוע בשורה הנפלאה של הבר זילברשטיין שליטה. בואו נלמד גם אנחנו ענייני הדף הימי. אסור לאדם לקחת בידיים גם בבית שאין בזה איסור מצוי, ילד שמחזיק חפץ עם מוקצה, כי בזה הוא מתלזל את המוקצה. וזה לא טלטול מהצד שמותר בשבת, בגלל שהוא עושה את זה לצורך חפץ מהמוקצה עצמו. דהיינו שהילד השתעשע בחפץ, או בגלל שזה דרך טלטול רגילה, טלטול רגילה שהרגיש על חפץ, וזה לא נחשב לשינוי בצורה של טלטול, כשאר טלטול מן הצד. ומותר לנער את היד של הילד כדי שזה ייפול ממנו, אותו מוקצה שמחזיק. ואז יהיה מותר לסחוב את הילד, כי הניעור הזה הוא כן נקרא לטלטול מן הצד, שנעשה לצורך דבר המותר בשבת. אבל אם כשנערו את המוקצה הילד יבכה, ומאידך הוא רוצה מאוד שילקח אותה לידיים, כי ברמה שיש חשש כלשהו לבריאות שלו אם לא יעשו את זה, אז לפני צערו של הילד חכמים הקילו בטלטול כזה, שהוא לא טלטול גמור בידיים, והם התירו לקחת אותו עם המוקצה שביד. אם החפץ נפל מהידיים של הילד והוא עדיין רוצה להחזיק אותו, ניתן להוריד אותו לרצפה כדי שהוא בעצמו הילד ירים את המוקצה ואז הוא יחזור וירים אותו ילד. עכשיו כל זה רבו ישראל רק במקרה שזה חפץ שלא בא לערך, אבל אם הוא מחזיק חפץ יקר, שטר כסף או כל איזה משחק אלקטרוני, וזה לא יקל לו חכמים גם במקרה שיש חשש לבריאות, בגלל שחכמים, כן כמובן לא מדובר פה תקוף נפש, וכל זה בגלל שחזר חששו שהילד יזרוק את החפץ, והגדול שלח אותו יחוס על המוקצה וירים אותו וימנה לו יתקשר על איסור מוקצה. ויש מהראשונים שסברים שילד שמחזיק ביד חפץ מוקצה בעל ערך, אסור לאחוז אותו בידו וללכת איתו. גם בלי שסוחבים את הילד על ידיים, כי גם באופן הזה קיים חשש שהילד ישליך את המוקצה. והגדול שלח עם הילד ירים אותו ויתקשר באיסור מוקצה, ויש חולקים. אם הילד רוצה מאוד ללכת שהיד שלו נתונה ביד אביו, עד כדי שיש חשש, שוב, כמו שאמרנו, חשש מסוים לבריאות, אם אבא לא עושה כן, אז יש רצים בדבר. וכאמור, כל זה בעניין טלטול מוקצה בידי הילד, או בילד שלא הגיע לגיל חינוך, כי אם לא חיים, גם הילד עצמו אסור לו להחזיק את המוקצה ביד, ואבא שלו צריך למנוע אותו. חפץ שמותר לטלטל אותו בשבת, שהניחו עליו לפני שבת, חפץ של מוקצה. על דעת שזה יהיה מונח שם במשך השבת, אז עם אלה הוא נעשה בוסיס לדוב הוראותו, נהיה אסור לטלטל אותו גם במקרה שהמוקצה נפל מרגל. אבל אם יניחו על הבסיס גם חפץ של אתר, שהוא חשוב יותר מהחפץ של המוקצה, אז הבוסיס מותר בטלטול. אבל כשהוא מטלטל בשבת את הבוסיס, לא יטלטל אותו דבר יחד עם המוקצה, אלא הוא ינער אותו תחילה את המוקצה מעליו, על ידי שעזיז קצת את הבסיס הצידו וחדוין. ואם הוא חושש שהמוקצה ייפול למקום שצריך להשתמש בו, או שמונח על הבסיס גם חפץ, שעלול ליפול כשהוא מנער את הבסיס ולהינזק, מותר לטלטל את הבסיס יחד עם המוקצה, שעליו למקום אחר, כי זה טלטול מן הצד. במקרה שהוא יודע שהוא צריך להשתמש בשבת בבסיס כזה, אז יש מישהו אמר שהוא לא צריך לתלק את המוקצה מעליו לפני שבת, בשביל למנוע את אותו צלטור מן הצד, וגם באופן שמדובר בסיס שלא שייך להטות אותו, ולנער מעליו את המוקצה. למשל, דלת של מקרר שיש בה מאכל בלתי מבושל. ויש מי שיחמיר בדבר. עד כאן בעניין דף היומי בהלוכה שנלמד היום, סימן שנתת, סעיפים ב' וג', א' ב' וג'. בואו נזכר מה למדנו אתמול, שעון יד שיש בו כפתור להדליק נורה וכדומה, שהוא רגיל להשתמש בכפתור בשבת, אז הוא לא יענות את השעון בשבת בלי סימן נקר או כיסוי. יש מי שהוראה שכל אדם צריך לנותן. נגד שעטנז הוא מוקצה בשבת, כיוון שהוא לא ראוי לשימוש של יהודי, ויש מי שהוראה שגם בגד שספק אם יש בו שעטנז, שאסור ללבוש אותו מחמת הספק, אז הוא מוקצה עד לבדיקה שלו. טליס שנקרו מנחותי הציצית ונפסילו, יש מי שהוראה שזה לא מוקצה בשבת, כיוון שהשואל בגד פטור מלהטיל בציצית במשך 30 יום הראשונים, אז אם אלי נמצא שהבגד ראוי לשימוש לאדם אחר. עד כאן בעניין הזה. בואו נפליג 100 ימים אחורה ונזכר למה שלמדנו, אם ניתן לעשות הבדלה ביום ראשון אחרי ארוחת בוקר. אז כאמור, מי שלא הבדיל ומצא שבת, הוא יכול להבדיל עד יום שלישי. ויש אומרים שאפשר להבדיל רק עד לסוף יום ראשון, כיוון שהיום הולך אחר הלילה שמוצא שבת, אבל לא מעבר לזה. ויש אומרים שאם הוא אכל ביום ראשון והלך בלי הבדלה, הוא לא רשאי להבדיל אחרי זה, וזה בניגוד ליום מוצא שבת, שיש חובה להבדיל גם אם הוא אכל לפני הבדלה. הרי מה פוסק הדעה הראשונה שאפשר להבדיל עד יום שלישי גם אם אכל, ולכל הדעות צריך להסמיך את ההבדלה לשבת ככל האפשר, וזה מקדים למצווה. עד כאן בעניין הזה. דף רעי בהלוכה, בבלי, סליחה, דף רעי מתלמוד בבלי. האם הפיגול מסוגל לישון ולהתעורר? זכוח, הפיגול עצמו. האם מחשבת אכילת קלובים זה גם פיגול? ואיך אפשר להקטיר אותה כמות בזמן קצר ביותר? הכך ועל עוד נושאים מעניינים, ילמד היום במסכת זרוכי עם דף למד א'. ותוכלו בשלוחה שתיים לשמוע את שיעור הנפלא של ידידנו רבי אליהו אורנשטיין, שנאמר בצורה מהירה וברורה, ונעירה. עזינו בתרבון אחת. ועכשיו רבותיי, עכשיו אנחנו מגיעים למדור הנפלא, חובץ חיים. חובץ חיים יומי, החפצים בחיים. כולנו רוצים להיות במשפחת החפצים בחיים. בואו, תצטרפו אלינו ללימוד הנפלא. הלימוד הימי בספר חובץ חיים. היום אנחנו לומדים את הסעיף האחרון בספר חובץ חיים. בזה בעצם מסתיים המחזור השני של לימוד החובץ חיים בשנה זו. גם הסעיף הזה, כמו הקודמים, הוא עוסק בעניין שילוחים, מה מותר לגלות ומתי. וכותב החובץ חיים, כשאדם יודע שאחד הדדים סובל ממחלה פנימית, זאת אומרת שהיא לא ידועה לכל, הוא צריך לגלות את זה לצד השני. אבל אם הוא לא יודע את זה מעצמו, רק שמע מאחרים, הוא צריך לגלות את זה ולומר בלשון שמעתי. גם את זה רק אם ברור לו שהוא לא היה פזיז. שהשומע לא היה פזיז ויחליט לבטל את השידוך בלי לעשות ברור יסודי. וחקירה שזה באמת נכון. אופן נוסף שמותר לגלות גם בשידוכים זה, אם הוא מכיר את החתן שיש בו אפיקורס, זה שם ישמור. או את בית המחותן, שזה בית פריטוס. וכאלה מוכרים לא צריך את שער את מהיתר, לכוון את הלב וכו'. אפילו לא ראה בעצמו, רק שמה מאחרים, אומר חובץ חיים צריך לגלות. אבל מה, נגיד, זה בלשון שמעתי. בסיום הספר, כותב החובץ חיים, שעה בדעזו לצייר עוד דוגמאות. אבל הוא נמנע מכך, מפאת יוקר הדפוס ותרדות הזמן. ומכל מקום מה חובץ חיים, הכלל הוא שעל האדם לשים עימה בליבו על דרכיו, בפרט על מוצא פיו, שלא להתערב בעניינים לא לו, לא להתערב בעניינים של אדם לחברו, אם לא שהוא יודע מתחילה, זה העניין בברור לאמיתו, ולכוון לתועלת ולא משנאה, ולראות את הנולד, לראות את הנולד מה הדיבור שלו, מה יצא מזה, שזה לא יצא מגד בערבים אחד בשלם, ואז השם יהיה, יש מקצוע שלא ילקט אחד בשלם בפח היצר. עד כאן המדור הנפלא חובץ חיים החיים. ואנחנו מגיעים למדור המוסר הימי. אומר חובץ חיים בספרו תורת הבית, שצריך להתחזק בהתייסדות של חבורות לתורה, יסוד הכל זה אומר. ואם יכולים לעשות חבורה גם לצעירים, להשריש בקרבם שורשי תורה והמצוות, שרי חלקם. אם החובץ חיים אמר שחל כמה הוא ידע מה שהוא אומר. וצריך להתחזק, לזרז את ביאת הקהל, יש שלושת התפילות, שח יסורים חנומיירים, בכל יום. ושתהיה לו מהחובץ חיים, תורה ותפילה, עם העמודים שהעולם עומד עליהם, וכשנתרופו, שם ישמור עמודה, לא נתרופו, וראוי לכל עירי השם שבכל עיר, לחזק על זהירות במצוות שהדור פרוץ בהן, ולדעת ההלכות. מוביל דברי הרבן יוני, שעצם זה שמתאספים לחיזוק הדת, כבר מקדש שם שמיים בעולם. זכות גדולה לאנשים שמתאספים לכבוד שמיים, והם יקראו מאוהבי השם יתברך של העתיד. ויהיו קרובים אליו, כמו שכתוב, והכהנים הלווים בני צודויק, אשר שמרו את השמרת מקדוש וביתו את בני ישראל מעולי, אימו יקרבו אלה לשורסני ועומדו לפוני. אחיו הזה מפרש במלאכי, הרבי האחרון בנבואה האחרונה, אומר לכם יצחיים, שימצאו אנשים שיגידו שב אבות אלוקים, ומה בצע כי שמרנו משמרתו, וכהלכנו כדורנית לפני השם צדקות. ומסיים לכם יצחיים, עוז מדברו יראה השם איש ישראל. זאת אומרת שיש חיוב ליראה השם להתאסף ולהתקשב ביחד, להתבונן מה לעשות בשביל כבוד השם. והדברים שלהם נכתבים למעלה בספר זיכרון, כמו שכתוב. הפסוק איך שהוא מסיים שם, ויקשר השם וישמע, ויקוס בספר זיכרון לפונו, ולעיר השם ולחוש ושמועים. לקראת סיום יש פה מדוע פרשת שבוע, דו שיח מרתק בין מורנה גם רחילי ולפקו ולזכר צדיקי ואורך הילד תלמיד שלו. מספר אותו תלמיד שבבחרותי, כשלמדתי בשיעור א' של קטן יפוניביץ', זה הבחור הנמוך ביותר בישיבה. מסלוד מאוד דאג לו, כמה פעמים אמר לי, אתה צריך שם מוקדם, תעשה ככה ברבע לתשע. פעם אחת הוא גער בשורה יצאי בישיבה בשעה מאוחרת, סיפר משהו קצב לי. הוא אמר לי, אמרתי לך ללכת לישון, למה אתה עדיין כאן? התחלתי לבכות. אז הוא שואל אותי, למה אתה בוכה? למה אתה לא שומע לי? אמרתי לו, בזוט, שגם לגמר בקבעי גמר הוא הולך לישון בזמן, אבל הוא המשיך ללמוד. אמר לי רבי ורבי עקיבא אגרס, אמר לי, אתה צריך ללמוד לשמוע. רק ישן רבי עקיבא אגרס, תגדל, תבוא ואני אסביר לך. אחרי מספר שנים עזבתי לה, וביקשתי שיסביר לי את קשר העניין, אז אמר לי, אני אספר לך עובדה ששמעתי. פעם אחת נסע רבן קוטלר, זכר צדיק לברכה, עם אחד העסקנים, לערוך מקביעות עבור איזה עניין חשוב, שהיה מצווח ליהדות החרדית, בתום יום עבודה מפרך. שעת לילה מאוחרת, הגיעו לישון באחד המלונות. נו, ובאון מגיע, מה הוא עושה? מתיישב ללמוד את הלימוד היומי הקבוע. שבע דפים. והעסקן שהרגיש לא נעים, אז הוא פתח גם כן איזה ספר ללמוד בו. אמר לו ובאון, עבודת הקודש שלהם. גם אחר יש עבודה, תלך לישון. אז הוא שאל אותו, מה יכול זה? דאי דום ידידי, שום את כפיים מדום ידידוך. אתם יכולים ללמוד, אני לא. אמר לו רבן, אני לא יכול להירדם כל עוד שלא גמרתי את השם הבתים. ככה סיפר מחליודה לאותו בחור. ואז עשינו מחליודה ואמר, אם הבנת את התשובה המוטב, אם לא, אני כבר לא יכול להסביר לך יותר. אחרי זמן רב, באתי שוב למחליודה, ואז שאל אותי, אם אתה כבר מבין פשט? ואז הוא הסביר לי, להחליט שלא עושה משם, זה לא דרך לא עושים ככה. אלא כשלא יכולים להירדם, זה כבר אחרת. אף אחד לא יראה. ולסיום רבותיי, מדור הנפלא התחזקות יומית. אמר הצדיק רבי שלמה ברבדה, מובא בערך האיסונים, אדם צריך תמיד לחשוב על הנוחיות והמנוחת הנפש של הסביבה שלו. לדוגמה, תמיד תעורר באמצע הלילה, אתה צמא. אל תדליק את האור, אל תעשה כזה רעש, שתעורר את בני הבית, את אשתך, שכנים. אדם צריך להבין שהוא לא יחידי בעולם. הוא צריך להישמר מלצייר אחרים. רבי ישראל, בשעות המנוחה והשינה, נשתדל כמובן להימנע מדברים שעלולים להריץ לשכנים או לבני הבית. השם יהיה בעזרנו, כל שהוא נוח לבריאות, נוח למקום. עד כאן דברינו להיום. הרבה הצלחה וכל טוב.